הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
רגל אחת בקד, בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, שמי אלון נתיב, אני מייסד עלי שלכת, בית הלוויות הראשון במתכונתו בישראל, בית לוויות שפועל במושגים מקצועיים בינלאומיים. עלי שלכת מטפל בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, בקבורה, שרפת גופות, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. כמי שעוסק בתחום דרכו האחרונה של אדם, אני נתקל בשתי תופעות מרתקות. הראשונה, יש אלימה הפוכה בין הרתיעה מהמוות לבין הסקרנות והשאלות הנובעות כמעיין מפי הסקרנים, בעצם מפי כולם. יש אפילו משהו בשפת הגוף של האנשים שטיפה נרתעים לאחור כשהם שומעים על העיסוק שלי, לבין הרחינה עם כל הגוף קדימה ומתר השאלות שנלוות לזה. התופעה השנייה היא כמות ההיבטים בהם המוות וסוף דרכו של האדם נוגעים. מדובר באחד מארבעת מעגלי החיים, מדובר בנושא היבטים מוסריים, נושא הנוגע לעולם הרפואה, המשפט, סוציולוגיה, תיאולוגיה, אקולוגיה, הרשימה לא נעצרת בזאת. נושא שיש לו היבטים ציבוריים רחבים, ובו בעת הוא גם נושא היבטים אישיים רבים. לפעמים אפילו טיעונים. נושא שנוגע בכולם, בכולנו, ללא יוצא מן הכלל. לנושא יש הרבה היבטים כשמדובר בתאונות במוות של צעירים, תינוקות, רצח, התאבדויות. בפרק הזה בחרנו להתמקד בעולם המשפטי העוסק בתחום הצוואות, על היבטיו השונים. לפני שנתחיל, חשוב לי מאוד להבהיר כי המטרה של הפודקאסט היא לעורר מודעות והבנה לנושאים שעליהם אנחנו רוצים לדבר. חשוב לי לתת דגש כי השיחה שלנו לא יכולה להוות איזשהו תחליף לייעוץ משפטי או להחליף את הצורך באחד שכזה. מי שינסה לעזור לנו לעבור את השפה המשפטית היבשה וינסה להפיח חיים בעולם הזה הוא עורך דין רז חג'אג' שיושב איתנו כאן באולפן. עם רז נדבר על כל הדברים שלכאורה משעממים, אבל במפתיע כוללים סיפורים מרתקים. סיפורים של אנשים שחלקם יוצאי דופן, כמו הסיפור על החתולות שירשו דירות. לא סתם דירות, דירות בתל אביב, העיר הכי יקרה במזרח התיכון.
אלון, אני חייב לעצור אותך. החתולות לא ירשו את הדירות. מי שירש את הדירות אלה הסוחרות שהתגוררו בבניין.
כן, כמובן שהכותרת נאמנה לכותרת והיא פרובוקטיבית בכוונה, אני עדיין סבור כי הסיפור מרתק במיוחד, רק נגיע אליו בהמשך. קודם כל רז הוא בחור צעיר שהסיפור האישי שלו בעיניי מעניין לא פחות, הוא גם נשוי, גם מצפה היום, כמו שאומרים, יש לו משרד עורכי דין צעיר ומצליח ברעננה. אבל רז, בוא תציג את עצמך.
אז שלום, אני רז, עורך דין, בן 38, עוסק בתחום הצוואות, הירושות והזוונות. עורך דין כבר 10 שנים.
מסכן אותי איך הגעת בכלל לעסוק דווקא, או לתת דגש יותר באמת על צוואות.
אוקיי, זה, כמו כל הדברים הטובים, זה קרה במקרה. כל נושא המוות מעסיק אותי בשני העשורים האחרונים, למעשה מאז שהתגייסתי לצבא. התגייסתי כחובש ולוחם בחן גבעתי, בין שנת 98 לשנת 2001, שנים שהיו רוויות בלחימה, גם בלבנון וגם בעזה, ולצערי הרב נקלעתי לכמה אירועים שהמכונן מביניהם היה בבופור בלבנון, ושם חבר לצוות שלי נפל, צחי איתך זיכרונו לברכה, ואני כחובש הגעתי לעמדה הזו, ואני חושב שמהאירוע הזה קיבלתי איזושהי פרספקטיבה שונה לחיים. המפגש הזה עם המוות בגיל מאוד צעיר, מפגש מאוד פיזי, מאוד קרוב, ומשם הנושא הזה התחיל לחלחל. באירוע נפצע בחור נוסף בשם רועי כהן, שיבדל לחיים ארוכים, מה שנקרא, היום הוא חי, ובו טיפלתי, וקיבלתי צל"ש יחידתי, ואות מקצין רפואה ראשי על התפקוד שלי באותו אירוע, להגיד לך שאני שלם עם התפקוד שלי, עד היום יש לי ספקות אם נהגתי נכון כחובש, וזה נושא שהעסיק אותי המון שנים, היום אני יודע שעשיתי כל מה שיכולתי. כן, ולאחר מכן הוצבנו בעזה עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ושם לצערי נהרגו עוד 4 לוחמים מהיחידה שלי, וגם שם הייתי קרוב מאוד לאירוע ונאלצתי לפנות אותם. וכך הנושא הזה בכל השירות הצבאי וגם לאחר מכן עם השחרור ומה שנקרא בחיים האזרחיים, מצאתי את עצמי קרוב מאוד כל הזמן לאנשים שחולים ומלווה אותם כחובש ובכלל, ואחי הצעיר של אמי שהייתי סטודנט שנה ראשונה למשפטים חלה במחלת כליות, וליוויתי אותו בכל הנושא של ההשתלה לסין, טסתי איתו, אחר מכן זה לא עזר וגם הוא נפרד מאיתנו. וכך יש לי באמת הרבה סיפורים על אנשים שליוויתי עד המוות, והבנתי שעם הזמן הנושא הזה לא מפחיד אותי. אני לא מפחד להיות ליד אדם שנוטה למות ולהסתכל לו בעיניים ולדבר איתו.
בואו נתחיל שתסביר לנו בכלל מה זה צוואה. כל פתק שאני כותב הוא צוואה, כל פתק שאני אדפיס הוא צוואה. מה זה צוואה בכלל בעיני החוק?
אז הנה, כבר כאן יש איזו טעות רווחת שצוואה יכולה להיות רק בכתב. צוואה יכולה להיות גם בעל פה. צוואה למעשה להוראות האחרונות של האדם לגבי מה יעשה ברכושו לאחר מותו.
רק ברכושו, סליחה שאני שואל?
לא, נכון, נקודה מעניינת. אדם יכול להורות גם על כל מיני הוראות רוחניות ולאו דווקא רכושיות, וזה נושא שנרחיב עליו בהמשך, זה נושא מאוד מעניין ומרתק. לגבי הצוואה יש כמה צורות להשאיר צוואה וכמה דרכים על פי חוק הירושה. הצוואה המוכרת והמקובלת ביותר זה צוואה בעדים, צוואה שנערכת בנוכחות של שני עדים, שעדים למעשה להוראות שהמצווה נותן, והם בשעת הצורך יבואו ויעידו בפני בית המשפט על הוראות המצווה, על כשירותו ועל על המעמד עצמו. צוואה נוספת זה צוואה בכתב יד, צוואה שאדם משאיר בכתב יד. גם לגבי הצוואה הזו יש הוראות לגבי צורניות הצוואה, דברים שצריכים להיות כתובים בצוואה, למשל תאריך וחתימה, שתי דרישות לגבי צורניות הצוואה על פי החוק. צוואה נוספת, צוואה בפני רשות, צוואה שאדם מצווה באמירה בעל פה בפני שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, ובהגשת הצוואה היא הופכת להיות תקפה. את הצוואה בכתב יד ואת הצוואה בפני עדים ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, ובשעת פקודה המצווים או הנהנים על פי הצוואה רשאים לגשת ולהוציא אותה ולבקש להפעיל אותה.
אני מבין שגם כשאני כותב צוואה אני יכול במקום שני עדים רק לחתום בפני נוטריון, אם אני לא רוצה או לא מוצא שני עדים.
נכון, אתה יכול לכתוב צוואה ולהפקיד צוואה נוטריונית, שהנוטריון למעשה חתום על הצוואה, ואותה צוואה היא כמו צוואה בעדים.
ובמה שקראתי יש גם צוואה נוספת שהיא נקראת צוואה ששכיב מרע, שבמקרים...
זו הצוואה שלמעשה דיברתי על צוואה בעל פה, זו אחת מהם, צוואה שאדם מימיו האחרונים, צוואת שכיב מרע, זה ביטוי בארמית, אדם חולה על ערס דווי, מבקש לתת הוראות אחרונות, יכול לעשות את זה בפני שני עדים, ושני העדים האלה צריכים לאחר מכן להגיש תצעיר לרשם הירושה בדבר אותן הוראות.
ככל שאני יודע יש גם מגבלות על נושא של עדים, זאת אומרת, עדים לא יכולים ליהנות מהצוואה.
העדים... בתפקידם כעדים אמורים להיות למעשה מנוטרלים לגמרי מכל קשר לצוואה ולהנאה ממנה. העדים אמורים להיות אלה שבבוא היום יבואו ויעידו על כשירותה של הצבא. אך טבעי שהם לא יכולים ליהנות מהצבאה, כאלה שאמורים להיות עדים על כשירותו של המצווה ביום עריכת הצבא.
במידה והדברים לא מתנהלים כמו שהצבא השאירה או לטעמם, כפי שהצבא לא עשתה, האם זה נותן להם סמכות לגשת לבית משפט, או שהם באמת רק הגדרתם רק עדים?
לגשת לבית המשפט הם בדרך כלל נקראים להעיד כעדים. במידה ומתנהל מאבק משפטי, הם נקראים להעיד ולהעיד על כשירותו של המצווה ולהעיד על מעמד עריכת הצבא.
ובוא ניגע רגע בנקודה, מה זה ההפקדה ברשם הירושות שהזכרת קודם במשרד המשפטים? ומה היתרונות להפקיד שם, או מה החסרונות להפקיד שם?
למעשה, רשם הירושה הוא גוף של משרד המשפטים, שמנהל את כל עניין רישום הירושות, קיום הירושות והצוואות. הגוף הזה למעשה ביום שאדם הולך לעולמו ויורשיו או בני משפחתו מבקשים לקבל הוראות לגבי מה לעשות עם רכושו, הם פונים לאותו גוף והוא זה שמאשר במידה ואין צוואה, הוא מוציא צו ירושה, ירושה על פי דין, שירושה על פי דין היא, זה נושא בפני עצמו שאנחנו לא ניגע בו בפרק הזה, מה קורה במידה ואין צוואה, איך מתחלקת הירושה, ובמידה ויש צוואה, את אותו גוף מוציא במידה והכל תקין, לאחר שעורך מספר בדיקות, צו קיום צוואה. צו קיום צוואה מתקבל על ידי רשם הירושה. במידה והצוואה מופקדת אצל רשם הירושה, ביום פקודה מגיעים היורשים על פי הצוואה ומבקשים להפעיל את הצוואה שהופקדה אצל רשם הירושה. ואני חייב לציין בנקודה הזו שתמיד צוואה מאוחרת יותר גוברת על קודמתה.
זאת אומרת, יש פה איזשהו יתרון מסוים שברגע שהפקדתי את הצוואה ברשם הירושות, אי אפשר להתווכח שהצוואה שלי בתוקף, כי עשיתי את זה במו ידיי והפקדתי אותה, ולכן המדינה כבר יודעת שזה אני שמתי את הצוואה, ויש פה אפילו אולי איזשהו גיבוי, כי גם אם כל הרכוש שלי נשרף, הבית נשרף, והצוואה הכתובה שהשארתי בבית נשרפה יחד איתה, אז יש איזשהו גיבוי שאפשר לומר, הנה הצוואה. והחיסרון מצד שני, זאת אומרת, אני צריך לזכור ששמתי צוואה שם, ולכן אם עשיתי שינויים, אני צריך כל פעם לגשת ולעדכן, אחרת יכולה להיות סתירה בין שתי הצוואות.
נכון, נכון, מדויק.
ומי מהן גוברת במקרה כזה, או שזה נתון כל מקרה לגופו של עניין?
כל מקרה לגופו של עניין, אנחנו צריכים להיזהר בעניין הזה, בכדי לחרוץ כאן דעות, כי באמת הפסיקה מרובה בהחלטות, שבכל קייס כזה של צוואות, יש כל כך הרבה משתנים, כמו נסיבות עריכת הצבא, ובאמת היורשים, מעמדם, בני משפחה, לא בני משפחה. אז כל מקרה נבחן לגופו על ידי בית המשפט, שבאמת מוציא לנו פסיקה מגוונת ומעניינת כל שנה.
בוא ניגע רגע בנושא שנקרא בכלל למנהל עיזבון. מה התפקיד שלו? מי הוא? מתי הוא ממונה?
מנהל עיזבון הוא בעצם דמות נוספת בכל עולם הצוואות, בכל עולם העזבונות. הוא יכול להיות אדם מן היישוב, יכול להיות גם יורש, לא חייב להיות עורך דין כמו שכולם חושבים. ומנהל העיזבון במידה ונדרש ניהול עיזבון, זאת אומרת שברכושו של האדם מיום פטירתו, יש לעשות פעולות מסוימות, בדוגמה הכי פשוטה, יש דירה מסוימת, יש בה סוחרים, ומישהו צריך להיות אחראי על הסוחרים עד אשר הדירה תחולק על פי הוראות הצבא. זאת אומרת, אדם הוריש דירה בצוואתו וקבע לוח זמנים מסוים, נניח עד שילדיו יהפכו בגירים, ובאותה תקופה מיום פטירתו ועד אותה שעה שבה ילדיו יהפכו בגירים, מישהו אמור לנהל את הנכס, לגבות מסחירות מהסוחרים, לשלם חובות בעלים לרשויות, אז אותו אדם יכול למנות מנהל עיזבון בצוואתו. ישנם פעמים בהם אדם לא צופה את העתיד ולא רואה כי יש צורך בניהול עיזבון, ומגיעים היורשים, או כל מי שיש לו עניין בירושה, ומבקש מבית המשפט למנות מנהל עיזבון. ובית המשפט ממנה מנהל עיזבון, ומורה לו לפעול בעיזבון, על פי הוראות מאוד מפורטות של רשם הירושה והאפוטרופוס הכללי. כל מנהל עיזבון מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי, ישנן הוראות מאוד ברורות לניהול העיזבון, וכל מנהל עיזבון צריך להגיש דוח לאפוטרופוס הכללי על כל הפעולות שהוא עושה בנכסי העיזבון. ויש עוד זווית לניהול העיזבון. ניהול העיזבון יכול להיות זמני ויכול להיות קבוע. ניהול עיזבון זמני קורה כאשר עדיין לא ניתן צו קיום צוואה, וישנן פעולות שצריכות לעשות בעיזבון, אז בית המשפט ממנה מנהל עיזבון זמני עד לקיום הצוואה, שמנהל העיזבון הזמני עושה את אותן פעולות במהלך ניהול ההליך המשפטי עד לקביעה הסופית לעניין הצוואה והיורשים. ומנהל העיזבון קבוע הוא זה שמתמנה עם קיום צו הירושה או קיום הצוואה.
בתהליך הנפוץ בציבור של ההבנה של מה זה צוואה, בדרך כלל הצוואה מתעסקת בעיקר ברכוש. אני משאיר את הדירה, אני משאיר את האוטו, אני משאיר את העט, את ה... לא משנה מה. בצורה כזאת היא, הוא מחלק את הרכוש בצורה כזאת או אחרת. אבל יש הרבה פעמים בקשות שהן לא בקשות של רכוש. אנחנו קוראים לזה צוואה רוחנית. צוואה רוחנית מתייחסת בעצם מבחינתי לשני סוגים של בקשות. בקשות שקורות בסמיכות למוות ורוצים לבצע אותם. אני רוצה קבורה אזרחית, אני רוצה שריפת גופה, אני רוצה שיגידו משהו או יעשו משהו בתור אירוע חד פעמי בסמיכות, ידברו כך וכך בלוויה שלי, או גם הדודה שלא מדברים איתה, כן תגיע, לא תגיע וכדומה. ויש בקשות שהן בקשות יותר מתמשכות, כמו שאני רוצה שהילדים ינהלו מערכת יחסים מסוימת בינם לבין עצמם כדי לקבל את הרכוש, או אני רוצה שהם יפעלו בצורה כזאת או אחרת כלפי הציבור, או כל הגדרה אחרת שהיא, אבל המאפיין שלהם הוא לא פעולה חד פעמית, אלא פעולה מתמשכת שצריכה לעשות לאורך זמן.
האמת שבכל פעם שאני ניגש לעריכת צוואה, אני נותן דגש מאוד גדול לגבי הבקשות הרוחניות. באמצעות אותן בקשות רוחניות, אני מצליח להביא את האדם לפעמים לרצונות האמיתיים שלו לגבי הרכוש שלו. קרה לי לא מעט פעמים שתוך כדי הרהור של המצווה לגבי מה הוא באמת רוצה שיהיה, מה מערכת היחסים שהוא רוצה לשמר בין קרובי המשפחה או בין ילדיו, או בין החתנים ובין הקלות, ומתוך זה אני ראיתי כמה פעמים שההוראות לגבי הרכוש השתנו. זאת אומרת, העניין הרוחני הוא מבחינתי הוא מאוד חשוב. ואתה דיברת על התניה, התניות של חלוקה של רכוש בהתאם לדרישות רוחניות. אחת התניות שנתקלתי בהן לאחרונה, זו הייתה התניה שכל עוד האחים בסכסוך, אף אחד מהם לא מקבל שום דבר. ברגע שהם פותרים את המחלוקות ביניהם, העיזבון מתחיל להתחלק ביניהם.
אני מכיר כן מקרים שאנשים בהם, למשל, סומכים על חבר, שהם לא, הוא לא חלק מהצבא, הוא לא מישהו שגם נזקק למשהו מהצבא, או יש לו חפץ בצבא, אבל הם סומכים עליו כחבר שהוא באמת ידאג שהדבר, הבקשה תקרה, אותה בקשה, בין אם היא קצרת מועד או ארוכת מועד, ובשביל להכניס אותו לתמונה שהוא יוכל לטבוע בעתיד, הם משאירים לו שקל סמלי כדי שהוא יהיה חלק מהירושה, והוא יהיה צד לירושה. כי אני מבין שאם אני לא, אם הוא לא נכנס לירושה, אז אין לו את היכולת לטבוע את הירושה בבית משפט, את קיום הירושה.
אם הוא לא נהנה מהצוואה, הוא לא יכול לדרוש קיום, אלא אם כן הוא בן משפחה, ואז הוא יכול להתנגד ולדרוש את פסילת הצוואה. ואז במידה ופוסלים את הצוואה, הירושה הופכת להיות ירושה על פי דין. לגבי פיקוח של חבר, תראה, אני לא נתקלתי בפיקוח שכזה. מה שאני מכיר זה מנגנונים משפטיים באמצעות בית המשפט, אכיפה של הוראות מסוימות באמצעות בית המשפט. הדרך הטובה ביותר לדעתי מבחינה משפטית לדאוג לקיומן של הוראות רוחניות, אלא באמת הצבת תנאים שהם רכושיים.
תנאים כמו למשל, אם אתם לא תעשו את זה ואת זה, אז הרכוש יועבר לאיזושהי מטרה נעלה, נניח בית חולים שניידר לילדים או כל מטרה נעלה אחרת, ואז בעצם גם הרב נוצב ג' בעצם בנושא, כי יש לו פתאום עניין לפקח, וגם יש פה איזשהו עונש שכבר נקבע בצוואה ולא צריך לדון ולחשוב מהו העונש, ואז גם לא חוזרים לברירת המחדל של צו, של חוק הירושה.
נכון, בדיוק.
אז אני חושב שכבר גם ענית בעצם לשאלה שרציתי לשאול, מי יכול בעצם לתקוף את הצוואה, אם סתם אדם שהוא חבר או שכן, או פתאום מישהו חשקה נפשו ברכוש יכול לתקוף, וכבר ענית בעצם שרק בן משפחה או מי שהוזכר בצוואה יכולים בעצם לפנות ולתקוף את הצוואה.
או אדם שטוען שיש בידיו צוואה נוספת, שגם לזה צריך לתת התייחסות. קרו לא מעט מקרים שהוגשה צוואה לקיום, ולאחר מספר חודשים, שנים, עשרות שנים, הגיע אדם עם צוואה נוספת ואמר, חבר'ה, אני מחזיק פה צוואה מאוחרת יותר. זה עוד כיוון ממנו ניתן לתקוף צוואה קיימת.
כשהתחלנו לדבר על צוואות, אחד הדברים שאמרתי או סיפרתי גם בדוגמה, למה מאוד חשוב בעיניי לא לעשות צוואות לבד? למה לעזר בעורכי דין לעשות צוואות? אני מניח שבנקודה הזאת אתה תסכים איתי באופן אינטואטיבי מעצם עיסוקך בתחום. הייתי רוצה שתקוף את זה, למה דווקא לא לפנות לעורכי דין, או מה יכול להיות החיסרון בפנייה לעורכי דין?
לעומת נושאים אחרים, נניח בנושא משפחה וגירושין, ששם אני ממליץ להתרחק מעורכי הדין, יסלחו לי חבריי המשפחתולוגים, בענייני צוואות אני מציע בהחלט להיוועץ בעורך דין. מעטות מאוד הן הפעמים בהן אדם הגיע אליי עם צוואה ככה מובנית בראשו, ולאחר ששמעתי את הוראותיו, על פי רוב הרבה דברים השתנו או התווספו, ותמיד אנחנו כעורכי דין למודי ניסיון ועם היכרות שלנו עם החוק ועם הקומפליקציות הרבות שיכולות להיות בענייני רכוש וענייני נדלן וענייני ממון, אנחנו מגלים כל מיני פינות או כל מיני עניינים שצריכים להיסגר בצוואה וצריכים להיות מודעים אליהם. אז כל מה שקשור לצוואה, אני חושב שגם העלות של צוואה היום, צוואה סבירה באמת ולא מורכבת, בהחלט, בהחלט, בהחלט מצדיקה את התועלת בשלבים מאוחרים יותר. תמיד ששואלים אותי כמה עולה לערוך צוואה, התשובה שלי היא בדרך כלל הרבה פחות ממה שעלו לעלות, אם לא תערכו צוואה.
כן. בנושא הזה אני רוצה לגעת רגע באמת בהיבטים הפיננסיים. אולי בארץ זה בא קצת פחות לידי ביטוי, כי אנחנו לא כמו אמריקאים שיש להם צו ירושה, אבל אם מדובר פה גם בדברים שיכולים להתגלגל לאירועי מס, אם עושים אותם לפני או עושים אותם אחרי, אני יודע לפחות על חלק מאנשים שמחזיקים אזרחות כפולה, גם אזרחות אמריקאית, שהם חייבים בדיווחים שוטפים גם ל-IRS, למס הכנסה אמריקאי, וגם כשהם יורשים בארץ רכוש, הם עדיין חייבים במס ירושות בארצות הברית. בארץ, למיטב ידיעתי, עדיין אין עדיין מס ירושה. זאת אומרת, אני לוקח היום את הצוואה שלי, אני דופק בדלת של השכנים, האמא והבת בת ה-16 פותחות לי את הדלת, הן נורא נחמדות, חותמות לי כעדים לצוואה.
לגבי עדים לצוואה, חשוב לציין שאדם קטין ופסול דין לא יכולים להיות עדים לצוואה.
זאת אומרת, יש גם חוקים לגבי העדים. כן. אז בואו תיגע שנייה במי לא יכול לשמש באמת כעדים.
קטין ופסול דין. אדם שיש לו אפוטרופוס. אדם שהוא לא רשאי, לא כשיר לעמוד לדין.
זאת אומרת, אדם שהוא לא סוברני לקבל החלטות, לא יכול לשמש כעד בצוואה. אז בואו נחזור רגע לנושא של ההיבטים הפיננסיים. בארץ אין צו ירושות נכון להיום.
משנות ה-50 עד שנת 1981 חל מס עיזבון בארץ, מס על נכסי העיזבון. משנת 81 בוטל מס העיזבון, ולמעשה כיום אין מיסוי על עזבונות, אבל כן יש חשיבות רבה לדרך שבה מעבירים רכוש בצוואה, כי אדם יכול להעביר בצוואתו את פטור המס שיש לו על דירתו היחידה. בארץ יש קיים מנגנון של פטור ממס על דירה יחידה, וככה על קצה המזלג אני אבהיר שברגע שאדם מוריש דירה שהוא בחייו היה זכאי במחירתה לפטור ממס על דירה יחידה, גם היורשים יהיו זכאים לאותו הפטור במחירת הדירה.
והם יהיו זכאים גם באותה מידה, נניח במידה כמו שכחלון היה רוצה לעשות מס על דירה שנייה או שלישית, אז הם יהיו זכאים גם לפטור בנושאים האלה?
כל העניין של המיסוי זה מיסוי יחידני, ובאמת זה פרק רחב מאוד. בכל הקשור למיסוי, גם כאשר מועבר בעיזבון, מועברים נכסי נדלן, והיורשים מחליטים לחלק את נכסי הנדלן בצורה כזו שתטיב איתם מבחינה מיסויית, הם יכולים לעשות את זה בהסכם חלוקת עיזבון מאוחר יותר לצוואה, שלמעשה בהסכם הזה, וכן אני רואה את, את הגבות שלך, בהסכם הזה הם משנים לחלוטין את הוראות המצווה, ומחליטים ביניהם על חלוקה אחרת של נכסי העיזבון, וכך למעשה הם עושים תכנון מס יותר נכון. אז גם את הדברים האלה אפשר לצפות בעריכת הצוואה עצמה, כאשר רוצים לעשות תכנון מס באמצעות הצוואה. המצווה כמובן מומלץ שיעשה את זה עם עורך דין, שבקי בתחום, יושב עם עורך הדין, ובוחר איך לחלק את רכושו, בהתייחס גם לחבות המס העלולה לחול על הרכוש ביום הפקודה.
אפשר להתכונן מראש גם לנושא שאם במידה המחוקק החליט להחזיר את צו הירושה, כמו שהתחילו לדבר לאחרונה בתקשורת?
אנחנו מדברים על מס העיזבון. אפשר להתכונן מבחינת הוראות בצוואות קיימות לגבי מיסוי העיזבון בהחלט.
רז, תודה רבה. אני בטוח שהשיחה הזאת היא מהווה רק פתיח קצר להבנת התחום. אנחנו ניפגש בפרק הבא ונסה גם להכניס סיפורים מעניינים של צוואות נוספות. אתם מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא. אתם יכולים לכתוב עלי שלכת.co.il או להקליד עלי שלכת בעברית ושרפת גופות, תגיעו בקלות לאתר. תודה גם לצוות עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי. נתראה בפעם הבאה.